צוהלת ושמחה?
צוהלת ושמחה.
תפסת מרובה. פרופסור יוסי יובל ודוקטור אמיר טייכל, סורי, היה לי לילה ארוך את זה. מחפשים משמעות.
מה נעשה עם ה-AI הזה? אפשר להשאיר את ה-AI והכל עכשיו.
אוקיי. אני רוצה שנגיע לפזמון לפני שתחיל לדבר. כן, כן, אנחנו שעה עכשיו נלמד את השיר, מה אתה חושב? חושב את זה, המאזינים אוהבים לשמוע שירים. נכון, מאזינים? מאזינות, אתם אוהבות לשמוע שירים? יופי. טוב, אז אנחנו ממשיכים לדבר על מסכות. אז מה שקורה בהמשך, אחרי שכל הסיפור, ואז אמן, ואסתר, ומרדכי, ועניינים, אז בסופו של דבר, אחשוורוש משתכנע, אוקיי? ואומר, בסדר, אני לא, כבר תכנן להרוג את כל היהודים. ואז הוא אומר, בסדר, לא נהרוג את כל היהודים. אבל אז, ואז זה מגיע הקטע שאף פעם לא הכרתי במגילה, והוא מזעזע מאוד. היהודים מחליטים לנקום, והם הורגים את כל אלה שהם, שתכננו להרוג אותם.
500 איש
בשושן. 500, ואז עוד 75 אלף איש. ואפילו אסתר מבקשת, תן לנו עוד יום. ממש ככה, היא אומרת, חכה, כאילו הרגנו 500 איש, תן לנו רק עוד יום אחד, יש לנו עוד קצת לסיים את העסק, חוץ מעשרת בני המן, שגם אותם תולים. ועוד 75 אלף איש.
רע בעיניך.
עוד 75 אלף איש, הם הורגים, ואז צוהלת ושמחה. אתה מבין? למה לא, כאילו, לא הרגו אתכם?
הוא מגלה את יהדותו. ממש,
רק לא ידעתי שזה מה ש... זה העסק, שחייבים כאילו, למה, כאילו... לא אהבתי, אני פחות התחברתי, כמו שאומרים.
לא, אבל יש כל מיני גרסאות, יש כמה סופים, כאילו, אתה יודע, יש גרסת הבמאי וזה, לא כולם נגמרים ככה רע. באמת? יש את הגרסה שהיא מתחתנת עם אמן וזה, ונמדתה. אסתר, כן.
מה? לא, לא. One last chance to kiss again, she looks so good, he looks so sane, not forever could they. זה היה מאוד מעניין, חבל שאי אפשר היה להאריך את הרעיון הזה, אבל הרעיונים האחרים כבר מדפקים על דלתנו, ולכן אנחנו נאלצים לעתים להישאר עם חצי תאוותנו בידינו. כן, יוסי, מה רצית?
לא, אני לא יודע, עכשיו אתה מלחיץ אותי גם.
בוודאי, תתחיל לחץ פה. כן?
רציתי לומר שאנחנו נוטים לחשוב על עצמנו בעיר הגדולה כפרועים והוללים וחוגגים את פורים,
כן?
אבל יש עיר אחת בישראל שבה פורים זה באמת אירוע יוצא דופן, וזוהי... בני ברק,
okay.
ואני אקריא לך ממש בקצרה מתוך הערכות לפורים תשף. עיריית בני ברק נכנסים לישורת האחרונה בערכות המוקפדת לקראת ימי הפורים. עושים ממש סיכום עם העירייה, מטרתה של הגברת הפיקוח היא למנוע תופעות של צעירים רבים מחוץ לעיר המגיעים לבני ברק מחופשים בתחפשות וכך מציקים לעוברי אורח או יוצרים פקקי תנועה מקשים על הנסיעה ברחובות. בעבר הובהר למשטרה, לדוגמה, שאוטובוסים שהגיעו מערים אחרות, כאשר המגיעים הסבירו שהם באים לפסטיבל בעיר, אך לאחר שיחה הובהר שהמטרה האמיתית היו הפרות סדר וגרימת אנדרלמוסיה. במהלך ישיבת הערכות הציגו נציגי המשטרה כי בשבועות האחרונים התפסו כמויות גדולות של חומרים מסוכנים ובוצעו מעצרים רבים שחלקם עדיין באמצע חקירה משטרתית. אני קופצת קדימה. בנוסף למבצע נגד הנפצים פנה אגף החינוך של העירייה להורי התלמידים שלא להיגרר לאישון, בהדגישם כי אצל רבים החל אישון הסיגריות דווקא בימי פורים במסווה של שמחה, אך שוב לא עלה בידם להיגמל מכך. חידוש נוסף הוא קמפיין כל המוסיף פוגע במרכאות, בצמצום תופעת צריכת האלכוהול המסוכנת בקרב צעירים, שהוביל צוות מחלקת תרבות קהילתית. בקיצור, אנחנו חייבים...
נשמע כיף, נשמע כיף.
חייבים להגיע לבני ברק מתישהו.
סבבה, פורים הזה, בני ברק. שלום לדוקטור עוז ריטנר, מנהל אוספי הפרפראים והרכיחות, מוזיאון הטבע, מה קורה פה?
השם שטיינהארט.
השם שטיינהארט.
עוז, אתה איתנו?
אני איתכם, אני לא דוקטור, אבל זה בסדר, אני אקבל.
קודמת או להפך, אני לא יודע.
פרופסור. עוז ריטנר, בשבילנו. אז עוז, שלום, הולך לדבר איתנו קצת על מסיכות בטבע. יש בטבע הרבה בעלי חיים שמתחפשים לבעלי חיים אחרים, נכון עוז? אתה יכול לספר לנו קצת על זה?
נכון, המון. והאם יורשה לי גם להתפלסף קצת?
תמיד, רצוי.
מעולה, כי אני חייב להגיד שהתופעה הזאת שנקראת חדשנות, היא אותי מאוד מעניינת במיוחד דווקא מהצד האנושי של איך אנחנו רואים את הדברים. כל השאלות האלה של למה הפרפר מתחפש וכאלה, הרי ברור שהוא לא מתחפש, זה דברים
נכון.
איכשהו בטעות עד שהם מוצאים את עצמם בצורה הזאת, ואנחנו מסתכלים על הדברים האלה, ואנחנו הרבה פעמים אולי גם משלים את עצמנו קצת. אני יכול לתת דוגמה?
בטח.
אז הנה, קחו את הפרפר הינשוף, הפרפר הזה של הכנפיים שלו, בכל כנף יש דגם... מין דגם של עין, של נכון. עין האמיתית שלו כמובן, ואנחנו בכל הספרים תמיד נמצא שכתוב שלמה הפרפר הזה מתחפש.
לינשוף.
לינשוף בדיוק, וגם ככה קוראים לו, ולמה הוא מתחפש לינשוף?
כדי להפחיד את הטורפים הפוטנציאליים.
נכון, רק שהטורפים הפוטנציאליים לא כל כך יודעים את זה, מסתבר, כי תמיד הפרפרים האלה מנוכרים בדיוק במקומות שבהם נמצאים העיניים. אז בעצם מה שהעין הזאת עושה היא מושכת תשומת לב מהעין האמיתית של הפרפר אל הכנף, כדי שהטורף לא יתפוס אותו בראש וירוג אותו, אלא מקסימום יעשה לו חור קטן בכנף.
כלומר, אתה אומר, זה כן סוג שתחפושת, אבל לא כמו שבדרך כלל אנחנו מפרשים אותה.
בדיוק, נכון מאוד. בדיוק.
טוב, תן לנו עוד דוגמה כזאת.
עסיסית?
כן, מסעירה.
עוד דוגמה דווקא כזאת?
לא,
לא. אנחנו נצטרך להסתכל על אש ענק שמגרש את האטלס, שהקצה של הכנף... מזכיר לנו מאוד ראש של נחש, ואני שואל את עצמי, האם זה בגלל שזה אנחנו? האם ציפור גם רואה את הדברים בצורה כזאת? ואם נחשוב על זה שהוא פעיל לילה, אז בכלל.
תגיד, יש... אבל... כן, סליחה. לא תשלים.
לא רוצה לדעת הפואנטה, יוסי. מספיק לראות חצי סיפור.
אני כבר בשאלה הבאה, כן.
כן, אז אוקיי, תמשיך.
אבל כמובן שיש הרבה מאוד חקייניות שהן לחלוטין ברורות וחד משמעיות, כן? זה לא תמיד המקרה.
כן, אז אני רציתי שתסביר קצת, יש הרי כל מיני סוגים של חקיינות, יש חקיינות ביציאנית ויש חקיינות מולריאנית, בוא תסביר לנו קצת מה ההבדלים.
נכון, אז בוא נתחיל בכלל עם דבר שנקרא חקיינות בעברית, חקיינות עצמית, שזה בדיוק מה שדיברתי עליו לפני רגע עם הפרפר והעין, אנחנו רואים את זה למשל עם פרפרים, שבקצה הכנף שלהם התחתונה יש זנבות קטנטנים, ובבסיס של הזנב על הכנף יש גם כן איזשהו עיגול שחור למשל, הפרפרים האלה כשהם נחים, אז הם נחים אפוף, זאת אומרת עם הראש כלפי מטה, ושני הזנבות האלה כלפי מעלה, ואז כשציפור רואה את הפרפר במנוחה, היא חושבת שקצוות הזנבות האלה הם בעצם המחושים, והנקודה זה העין, ואז היא מכוונת לשם. זאת אומרת, זה נקרא חקיינות עצמית, כי המין בעצם מחכה את עצמו, זאת אומרת, במקרה הזה הוא מנסה להחליף בין הצדדים.
זה קצת כמו התחפושות האלה, אפרופו של האיש הולך הפוך וכאלה.
כן, או כמו, אגב, גם אצל דגים אנחנו רואים את זה, שיש מין דגם עגול כזה שיכול להזכיר עין קרוב בקרבת הזנב, על מנת להרחיק את הטורף מהראש, למשל. כן. אז זה חקיינות עצמית. חקיינות עצמית, אגב, גם יכולה להיות בתוך אותו מין, זאת אומרת, מינים שאוכלים צמחים שהם רעילים, ואז הטעם של הפרפרה או החיפושית הבוגרת הוא טעם מאוד מאוד מר, הם לא אכילים כל כך, ואנחנו יודעים שבחלק מהמקרים, הזחל של פרט אחד אוכל צמח רעיל, וזחל של פרט אחר לא אוכל צמח רעיל.
כן.
אבל צבעי הזרה האלה של הפרט הבוגר, של הפרפר, עם ציפור טעמה, פרט אחד שהוא מר, יותר לא תיגע בפרטים אחרים, שיש להם את אותו הדגם, גם אם הרעילות אצלם היא נמוכה יותר. אז זה חקיינות עצמית.
כן.
מעבר לזה שלנו את החקיינות הבטסיאנית, שמי ש... תיאר אותה היה חוקר הנרי בייטס, שעשה מסע מאוד מעניין עם אלפרד וואלאס באמזונס, ושם הוא בעצם יצא הפרסום הראשון של התופעה הזאת. במקרה הזה מין מסוים מתחפש למין אחר. אם דיברנו למשל על פרפר שהוא רעיל, למשל יש לנו בארץ את הפרפר דנאי תפוח דום, שהזחלים שלה ניזונים מצמח רעיל, ואז הטעם של הפרפר הבוגר הוא מאוד מאוד מר. הפרפר הזה, למרות שהוא מגיע אלינו במדידה, המוצא שלו הוא אפרוטרופי, הוא מגיע ממרכז אפריקה, ושם אנחנו נמצא פרפר שנראה בדיוק כמו, מחכה אותו בצורה ממש מושלמת, רק כדי ליהנות מההגנה הזאת, שעם ציפור תמה, דנאית, רעילה, ברגע שתראה את הפרפר הזה, היא כבר לא תיגע בו יותר, ולא רק שהוא מחכה את הדנאית במראה ובכנף, לדנאיות יש מעוף מאוד מאוד ייחודי, הוא אפילו מחכה אותה במעוף שלו.
חשבתי שגם במבטא, הוא גם מדבר באותו להג.
כן.
לגמרי. מעבר לזה יש לנו חכנות מילריאנית או מולריאנית, זה תלוי בהגה הגרמנית.
אפרופו מבטא.
מילריאנית.
היא לדעתי גם יותר מעניינת כבר. אם דיברנו, שוב, נחזור דווקא לאותה דוגמה שכבר אנחנו היינו שם, אנחנו יודעים שיש כבר פרפרים, שיש להם טעמר ולא טעים. אז מה קורה אם אנחנו למשל מגיעים לאזור, שבו יש מגוון של פרפרים כאלה שהם לא טעימים בצורך העניין, אז אותה ציפור צריכה לתרום כל פעם מין אחר, כדי לדעת שהמין הזה הוא לא אחי לצורך העניין. אז הרבה פעמים מינים כאלה, כמתופעה שבה המראה החיצוני שלהם לאט 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 נעשה זהה. זאת אומרת, מגיע למשל לאמזונס ונמצא לעשרה פרטים, עשרה מינים שונים שנראים בדיוק אותו דבר. וזה בעצם, כדי שאותה ציפור לא תצטרך לתרום כל מין בנפרד, אלא טעימה אחת קטנה וכל המינים שם מוגנים. אז אם לעשות את זה קצר, זה החקנות המילריאנית. אנחנו גם מכירים חקנות גילברט, שבה מין שרוצה להתגונן מטורף, הוא קצת מתחפש לאותו טורף. הדוגמה הכי קלאסית היא הדוגמה של צמח הפסיפלורה, שמין בדרום אמריקה ששייך לסוג שנקרא אליקוניוס, הרבה מאוד מינים, והם כמעט כולם מטילים על פסיפלורה. אז על העלים של פסיפלורה, על העלים יש מין משהו שממש מחכה את התורה של הביצים של הפרפרים האלה. ופרפר ברגע שהוא מזהל עלי ביצים, הוא לא מטיל עליו, כי הוא לא רוצה שתהיה תחרות עם הזכלים שלו בעצם. אז זה מה שעומד מאחורי החקנות הזאת, שנקראת חקנות גילברט. עכשיו, חקנות, אגב, היא לא רק במראה, היא גם יכולה להיות ווקלית, למשל. למשל, אנחנו יודעים שאתה לפי חרקים, יוסי ואתה.
מחכים צרעות. עושים חיקוי של צרעות.
מה, סליחה?
עושים חיקוי של צרעות, או שלא לזה אתה מתכוון.
חיקוי של?
יש מאמר מלפני כשנתיים שטוען שאתה לפי חרקים משמיעים קולות של צירה.
אוקיי, לא על זה אני מדבר דווקא, אלא דווקא על אשים. אם דיברנו על פרפרים שיש להם צבעי הזרה, כדי שלא יטרפו אותם, אז איך אש כזה מפרסם את הטעם המר שלו להתעלף?
כן.
אז הוא משמיע, זה פיצוק מסוים, זה צליל מסוים, נאמר. ואותו הטלף שיתאם אותו, ידע מכאן והלאה, פשוט להתעלם מהאשים שמפיקים את הקולות האלה. וגם כאן קיימת חקנות, זאת אומרת, אשים שלמדו להפיק את אותו הצליל, למרות שהם לא רעילים בעצם.
מעולה. ולא דיברנו עדיין אפילו על פרחים שעושים חיקוי של חרקים, כדי שהחרקים יזדווגו איתם, אבל יש באמת המון המון דוגמאות כאלה. תודה רבה לך, עוז ריטנר, מנהל אוספי הפרפראים והרכיחות, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, אוניברסיטת תל אביב.
תודה לכם.
ביי, להתראות. בתוך הסבש, בתוך הקרב, קניתי סוס ומשקפיים, פיצונים ואופניים. איך לא ידעתי שאת מחופשת, זה קשה, תורידי את המסכה.
אחרי שאני אעשה דיבייט עם ארכיאולוגים על פולחן, אני אעשה עם ביולוגים על להתערף. כל הזמן הם לא רוצים להתערף ורוצים שלא יטרפו אותם ורוצים לטרוף אחרים. מה עם קצת פולחן?
זה הפולחן.
מה עם קצת פולחן בחיות? מה עם קצת להשתעשע? קצת לקרוא ספרים?
כן.
מאוד מקובעים אתם. כמו אצלנו בהיסטוריה.
כן.
יש מגוון סוגי ההסברים נעים.
יש חנים סטטיסטיים חזקים.
יש הרבה דברים חזקים, אבל הם סטטיסטיים.
כן. זה תחום הולך ונעלם.
תחום הולך ולא, להפך, ההיסטוריה רק הולכת, זה התחום היחיד שהולך ונצבר, אתה יודע, זה רק
היחיד, גם מוטציות וזה,
אני יודע, מה את מסמנתי, קו אחד, אוקיי. אז אנחנו רוצים לעבור לעוד סוגיה, ובשבילה הבאתי את פרופסור גלית יובל, שלום גלית.
בבית הספר לפסיכולוגיה.
חברת סגל בבית ספר למדעי הפסיכולוגיה, ובית ספר סגול למדעי המוח. ואת גלית אלינו שידור, כי רציתי ממנה עזרה. אני החלטתי שאני רוצה להכין מסכה של יוסי, כי בסופו של דבר אני תמיד רציתי להיות יוסי, ורציתי לדעת איך להצליח להתחפש אליו, אבל אני רוצה לא לעבוד קשה מדי, ובכל זאת שיזהו אותי כי יוסי. אז האם יש לך עצה לאיך אני צריך להכין את המסכה הזאת?
כן. אז האמת היא שבן אדם לשאול את השאלה הזאת, זה אמן בשם חנוך פיבן. קיים את חנוך פיבן? מי שלא מכיר, תגלגלו את חנוך פיבן. חנוך פיבן הוא לא מכין מסכות, אבל הוא מכין יצירות אמנות, שהן כוללות גם מאפיינים ויזואליים, אבל גם מאפיינים סמנטיים של אנשים, אנשים שאנחנו מכירים. וזה מאפשר לנו נורא בקלות לזהות אותם, על סמך אינפורמציה מאוד מינימלית.
כן, הוא תמיד בארץ היה עושה שערים כאלה, לוקחים חתיכת בננה, ואיזה פקק, ואיזה שיח, ואיזה חוט של טלפון, ויוצא משם ביל קלינטון או משהו כזה.
רגע, אבל גלית, תסבירי מה מאבחנים ויזואליים לעומת מאבחנים סמנטיים, תסבירי לנו מה זה, מה ההבדל?
נכון, אז בעצם למשל, כשהוא צייר את גולדה, אז היה לגולדה נעל של גולדה, וכשהוא יצר בעצם יצירה שאנחנו ישר יכולים לזהות בה את וודי אלן, אז האף היה נראה, האף היה בננה, להזכיר לנו את הסרט בננה. אז משהו בכל האלמנטים שקשורים לפנים, חלקם בעצם העלו אסוציאציה שקשורה למה שאנחנו יודעים על הבן אדם, ואז בתוך זה הוא גם קצת שיחק עם מאפיינים ויזואליים שיהיו קשורים לבן אדם, שזה המון פעמים דברים כלליים שיהיו אולי קשורים בשיער, נגיד איינשטיין, יש לו שיער כזה פרוע, אז את השיער הזה עושה עם חוטי חשמל, ואת האף שלו עושה עם איזושהי נורה, שהתחיל לנו קצת פיזיקה.
כן.
אז בגדול מה שזה אומר, שכשאנחנו חושבים על אנשים, אז אנחנו, או שאנשים שאנחנו מכירים, אנחנו מקשרים אותם גם למה שאנחנו יודעים עליהם, וגם לאיך שהם נראים. ובקשר של יוסי חייב להיות שמה שקשור להטלף, נכון? אז יוסי יכול לקרוא ומתאים לו אף של הטלף, אוזן של הטלף, כנפיים של הטלף, אבל צריך להיות שם איזשהו הטלף, ואז הוא ישר יכוון אותנו ליוסי, ואפשר ששאר הדברים כבר יהיו קשורים בצורה יותר כללית.
רגע, אבל גלית, אני ניסחתי בדיוק את אותה, עד כדי כך טייכר כבר מתחופש אליי, שלי הייתה בדיוק את אותה שאלת פתיחה, אבל רציתי לשאול אותך על מקרה יותר קונקרטי. אנחנו יודעים היום שיש הרבה אלגוריתמים של AI, של זיהוי פרצופים וכאלה, ויש רצון של כל מיני אנשים לנסות ולעקוף את האלגוריתמים האלה. והתקינו ממש לאחרונה בווב, מי שעוד לא ראה, שילך מהר לראות מקולת כזו שלומדת את הפרצוף שלך. עכשיו אני יכול לגשת למקולת הזו, באמת פילי הטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב, לפתוח את הדלת של המקרר, להוציא מה שאני רוצה, וזה מחייב אותי. עכשיו אני רוצה לעשות את זה תוך כדי שאני מחופש למישהו אחר, למשל אמיר טייכר, ושזה יחייב אותו. אז באמת, מה אנחנו יודעים היום על האלגוריתמים האלה שזיהוי פרצופים? את באמת אולי האדם עם הכי הרבה ניסיון להגיד לנו איך לרמות את המערכות האלה, לא?
אז זה שאלה אחרת, אני חושבת שאתם רוצים משהו שיאפשר לכם לזהות, אבל אם אתם רוצים משהו שיאפשר לרמות, אז זה בעצם השאלה איזה פיצ'רים בפנים אנחנו צריכים לשנות, כדי שלא לזהה יותר את הבן אדם.
בדיוק.
לא, כדי שיזהה אותו כבן אדם אחר, זה מה שיוסי רוצה.
או שלא יזהה, זה הכל אתגרים.
או שיזהה אותו כבן אדם אחר. אז האמת היא שהשתמשנו בשיטה כזאת בדיוק, כדי לנסות לענות על השאלה מה הפיצ'רים הקריטיים של זיהוי פנים. אפילו בהקשר הזה הלכנו לדבר עם קריקטוריסטים, בזמנו כולל פיזן עצמו. ובשלב הראשון חשבנו שלכל בן אדם יהיו את הפיצ'רים שלו, את הפיצ'רים שמאפיינים אותו, ותוך כדי עבודה בסוף גילינו שיש בעצם פיצ'רים כלליים, שאם אנחנו מחליף אותם, פיצ'רים שמשותפים לכולם, שאם אנחנו מחליפים אותם, אז בן אדם הופך להיות בן אדם אחר. שזה בסוף יהיה השיער, גודל העיניים, עובי הגבות ועובי שפתיים. ברגע שמשותפים...
רגע, תגידי שוב לאט שנקלוט, תגידי שוב.
שיער,
כן.
עובי גבות,
אוקיי.
צורת עיניים, האמת שגם הצבע של העיניים, זה עובי שפתיים, חמישה פיצ'רים,
כן.
אם לוקחים תמונה של פנים ומחליפים אותם, יצא בן אדם אחר. וגם,
אבל זה בשביל... אז זה לא אומר שבעזרתם אנחנו מזהים את הבן אדם, אבל זה אומר שאם הם אם אנחנו משבשים אותם, אז זה משבש את הבן אדם, שזה לא אותו דבר כמו זיהוי, נכון?
אבל זה לבני אדם או זה למכונת AI או גם וגם?
גם וגם. מסתבר שגם וגם. אז גם זה היה בעצם אולי הניסוי הראשון שאני לפחות שכנע אותי שיש סיבה ללכת לאלגוריתמים האלה והם יכולים ללמד אותנו משהו על זיהוי פנים אנושי.
כי זה דומה.
שגילינו את זה לבני אדם, ניסינו את זה גם על הרשת נוירונים וקיבלנו משהו דומה.
רגע, אבל אני בכל זאת רוצה להתעקש על הנקודה. הדברים האלה, כששיניתם אותם, אז הזיהוי כשל. אבל זה עדיין לא אומר שבעזרתם הזיהוי מצליח, נכון? הדברים הם לא בהכרח, נכון? השיבוש וה... והצלחה הם לאו דווקא סימטרים.
אתה שואל האם אפשר לקחת את הפיצ'רים שלך, האלה, החמישה, נגיד לשים אותם אצלי, בפנים שלי, ולגרום לאנשים לחשוב שאני אתה, נכון?
או לחילופין אפילו סתם לשים אותם על דף ריק, רק אותם, בלי היתר, וזה יגרום לאנשים לזהות אותי.
נכון, אז כמובן שזה לא מסביר 100% מה שונות, בסדר? אז אם אני אשים רק אותם, ואני אשאיר אותם על דף ריק, וקודם כל אני אגיד, האמת היא שדווקא שיער בסופו של דבר, זה פיצ'ר מאוד 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 דיסטרקטיבי, שמאוד עוזר לנו לזהות אנשים, גם אם אין לנו מידע אחר. ואז באמת נשאר כאילו הפיצ'רים הנוספים האלה, שמה שבעיקר מסדר עוזר לנו, זה מזמין לנו לזהות את הפנים שאנחנו מסתכלים עליהם בזוויות שונות. וזה למה גם הם חשובים, כי אנחנו רואים להם פיצ'רים שנשארים קבועים, למרות שאנחנו משנים להגיד את הזוויות שבו הפנים, נכון, מסתכלות עלינו. אז נכון, לא ניסינו לקחת רק אותם ולהשאיר אותם ולראות האם עדיין מזהים את הבן אדם, אני מניחה שכן, אבל כן מה שעשינו זה בעצם שינינו אותם על מנת לראות מה המידע המינימלי שצריך לשמוע בפנים כדי שתהפוך להיות מישהו אחר.
אני רוצה להגיד לך שזה גם מעניין, כי נגיד אם אני חושב על, לא משנה, סוכן מוסד שרוצה לעשות זהות אחרת או משהו כזה, אז פאה ובוטוקס כבר משבשים יכולת זיהוי באופן די משמעותי.
נכון, פאה וכן.
אז אני לוקח את זה לכיוון טיפה אחר, זה מסביר קצת גם למה כששאלתי אותך בתקופת הקורונה, איך אנחנו מזהים פרצופים למרות המסכה, זה קצת מסביר, כי למעט אובי השפתיים, כל הפיצ'רים האלה בעצם נשארו גלויים, למרות המסכות.
אני לא זיהיתי אף אחד עם המסכה.
כשאנחנו מלאים את הישים, אז אנחנו לא מסתירים להם את הפה, אנחנו מסתירים להם את השיער ואת העיניים.
לכן גם אנחנו מטשטשים את החלקים האלה בעצם. בעצם את אומרת שכל הטשטוש הזה, הם כבר ידעו את זה, הדבר הזה תמיד בעצם.
כן.
מעניין מאוד.
אז כנראה שם נמצא המידע המשמעותי, או שמסתירים אותו באמת, או שמחלישים אותו. זה באמת, זה לחלוטין משנה את הזהות של בן אדם.
תגידי, גלית, שאלה אחרונה לסיום, אנחנו שואלים את כולם, מה תחפושת פורים, זכורה לך לטוב, משהו יוצא דופן?
שלך.
שלך, כן.
שלי, וואי, טוב, לי, יש לי אימא סופר מוכשרת שכל פורים הייתה תופרת לכולנו, תחפושות שלא מקוריות מאוד. משום עכשיו עולה לי המוכרת פרחים בראש, ו... כאלה,
כמה מצטרים בתמונות. מוכרת פרחים זה כל כך יפה, זה גורם לי לבכות כמעט מרוב התמימות שתמונה בזה. מי היום מתחפש למוכרת פרחים?
מה, היו לך שם פרחים? איזה
יופי.
היו לך פרחים אמיתיים?
מה? אני מצטרת את זה מקש, וכל אחד מהפרחים כאילו יש שם מקרט כזה, עליהם אפילו
עבדה
הרבה זמן,
וזה היה, הייתה הזמה שלך או שלה?
מה זה?
מי יזם את התחפושת, היא או את? מי...
אין דיון, ובסוף זאת שיצרה, אני שום בדבר מהכישרון הזה לא עבר אליי. הילדים שלי נעדו למצוא לדרכים שלהם, זאת תחפושות, אבל כן.
יפה מאוד,
מדהים.
גלית יובל, תודה רבה.
תודה.
תודה, ביי ביי. עכשיו לתוך דמעה הולכים הדוקמנים כמו נהר זורם ומחליקים ומחכים להיות בפריים
מה את מזיעה, אתה מבין?
לא סיימנו לקרוא את הקריאה האנטישמית שלך במדינה.
מה? לא, סיימנו. זה לא אנטישמית, זה מה שכתוב שם. זוועה. אוקיי, יוסי, אנחנו מגיעים לרגע מרגש, שאתה מאוד אוהב כמובן. שבו אני מחליף את האות, רק רגע, הנה האות הבא.
שבו אנחנו מגלים שאתה לא זוכר שום דבר מהפרק.
לא, זה עוד לא. קודם יש לך בליינד דייט. אוקיי, והפעם בפרק מסכות יש לנו מרואיינת במסכה שכרגיל יוסי צריך לגלות גם מי היא וגם איך היא קשורה בכלל למסכות, כי זה נושא הפרק. שלום יפית.
היי, שלום.
יוסי, הבמה שלך.
וואו, לא התאמנתי על המשחק הזה כבר שבועות.
כן, כן, קדימה, תתחיל להתאמץ.
טוב, האם את, אני מניח, האם את מדענית? שלום יפית.
שלום, שלום.
האם את מדענית?
שלילי.
האם את אומנית?
יכול להיות.
וואה. האם זהו קולך האמיתי?
ממש, ממש לא.
האם את גבר?
כן.
האם את יכולה לדבר בקולך האמיתי?
בוודאי שאני יכולה.
גם עכשיו. אוקיי, אוקיי, רגע, מסיכה. זאת המסיכה, הכל כאילו, מה קורה כאן? האם, מה אמרנו, אומנית? לא. האם אני מכיר אותך אישית? האם נפגשנו פעם?
תלוי, מי אני מדברת כרגע?
יוסי שואל את כל השאלות. אני רק ממתין, רואה אותו ככה, מתאמץ.
לא חושבת שנפגשנו?
האם נפגשתי עם אמיר טייכר?
יצא לנו להיפגש.
איי, איוש.
אתה יכול, יוסי, תתאמץ קצת.
לא, אני בכלל לא בכיוון של המסיכות בכלל. מסיכות וטייכר, האם את...
תחפש דרכי, אני לא הכיוון. כיוון זה... כי אתה יכול, אבל אתה יכול גם דרכי.
לא, אני דווקא הולך בכיוון שלך. האם את מכירה אותו הרבה שנים? יפית.
מעל לעשור.
מעל לעשור.
יפית, את מעולה.
לעשור, זה בטח יכול... לא, זה לא יכול להיות אח שלך, כי אין לך אח.
נכון, סיגרתי, אתה מכיר אותי אינטימית, אני שמח מאוד. סיגרתי
שזה גבר, זה לא, אני לא תוך
כאן. אני לא יודע, אתה שואל שאלות ואתה צריך... קדימה, תתחיל לעבוד.
מסיכות, תן לי איזה רמז למסיכות. האם את אומנית? האם את אומנית בתחום התיאטרון?
לא.
קולנוע? למה?
לא במישרין, כי השתתפתי ב...
חלטורות, מוזיקה.
מספר סרטי
קולנוע ישראלי. מספר סרטי קולנוע ישראלי. ומוזיקה.
כן.
וואה. האם הקלטת פעם שיר עם אמיר טייכר?
לא ככל הזכור לי.
האם את נוהגת לעטות מסיכה על פנייך כשאת יוצאת לרחוב?
חזור שנית?
נראה לי, מקלידה לצ'אט ג'י-פי-טי ופתקה לתשובות, כאילו, האם את נוטה לעטות מסיכות?
בדרך כלל לא.
בדרך כלל לא. האם את מייצרת מסיכות?
לא.
לא. האם את...
נו. נראה לי שהמאזינים, אנחנו לא נגלה להם, המאזינים גם יצטרכו לגלות. לא, לא ישעמם אותם דווקא. אבל בוא, אני אתן לך רמז אולי?
כן.
אתה רוצה, או יפית, את רוצה לתת לו, לזרוק לו איזה רמז?
כן. גם אני יכול לדבר ככה, כן?
ביישנית קצת.
תתן את הרמז.
אני אתן לך רמז.
אבל
הזמן עוד שנייה,
אנחנו בתוכנית הבאה.
אוקיי. טוב, זה יהיה רמז חזק אבל, בסדר?
כן, חזק.
מוזיקה זה היה כיוון טוב. תדחוף בכיוון הזה.
מוזיקה, מסיכות במוזיקה...
לא, מוזיקה, תדחוף בכיוון של המוזיקה, ואחר כך הכיוון של המסיכה כבר הגיע בלי קשר.
האם את שותפה לפעילות מוזיקלית עם אמיר טייכר?
לא, לא הייתי, לא שותפה איתי, לשום פעילות מוזיקלית. היא בפני עצמה.
מוזיקה.
שאל אותה שאלות על המוזיקה
שלה. האם את זמרת?
כן.
האם את קרובת משפחה בעקיפין לאמיר טייכר? כלומר, לא דרך נישואים הכוונה, אם את בעקיפין. האם את אסף אמדורסקי?
מה זה?
ככה זה, מ-0 ל-100, זה תמיד עובד ככה.
ממש מ-0 ל-100 זה היה.
0-0-0-0, אהה.
רגע, אבל מה הקשר של אסף למסכה? זה אתה יודע?
זה דרך אמיר טייכר, פשוט פנחנו רק כאן.
מה אמרת, סלירה?
יש לו שיר כזה, לא?
לא, אין לו שיר כזה, על הפנים.
הוא היה שופט במשהו עם מסכה שם.
לא רק שופט, הוא היה זמר במסכה.
הוא היה בעצמו זמר.
כן, אתה לא עוקב. אני גם לא ידעתי.
האמת היא שאני לא, יש ערוץ כזה, לא?
הגעתי עד הגמר של זמר במסכה.
רגע, אני אפילו לא יודע איך זה עובד. להגיע לגמר זה שלא מזהים אותך, נכון?
מה זה?
איך זה עובד התוכנית שם, מה הפורמט? כדי להגיע לגמר אתה צריך שלא יזהו
אותך. הפורמט של התוכנית טלוויזיה הזאת? כן, אתה בתוך מסכה ואתה לא מדבר, והכל רק הקלטות של שירה ששרת בקולך כזמר, אבל אני ידוע בשירה עברית, ואף פעם לא הקלטתי שירים באנגלית, וכל התוכנית עשיתי רק שירים באנגלית, עם מבטא ועם פיץ' גבוה כזה בפלצט, וזה לא יודע, הם לא זיהו.
רגע, איך דואגים באמת שלא ידעו אותך? זה נראה לי כזה הפקה של תוכנית טלוויזיה, אז כמות האנשים המעורבים שם, איך זה עובד?
בוא נגיד ככה, המפגש הראשון שלי עם ההפקה היה כשהגיע איש שבק לקחת ממני בדיקות פוליגרף. ומשם זה התקדם.
לא ברצינות.
עכשיו...
אני לא צוחק.
לא הבנתי.
הוא הגיע,
איך מתנהל את ההפקה הזאת? בחשאיות רבה.
אבל זה גם בדרך כלל מצולם כזה ברצף זמנים, כדי שרק אחר כך...
כן, כן. כל מתמודד נמצא בקרוון משלו, כף בעטוף של אפשר לראות גם בחלון, כלום, והוא יוצא לתוך אולם שבו מצלמים בלבוש
מלכות,
מאוד מאוד מוכסה.
כן.
ומה שבר, ואיך התגלית? מה חשף אותך?
זה פשוט... אתה מבלה את חייך כאשת טליבן בגדול. עד שאתה מגיע לגמר ומוריד את המסכה, ואז המוצדי אומר, אני לא מאמין.
אבל באמת, אתה יודע, כי בדרך כלל שאנחנו רואים דברים כמו, לא משנה, הישרדות, כן? כל מיני דברים כאלה. אז ברור לך שזה כאילו, מה שמצלם, כאילו, זה פייק, זה ריאליטי במובן של פייק. אבל שם אתה אומר שבאמת אף אחד לא יודע, חוץ, כאילו, איך שומרים על דבר?
לא, יש מפיקה אחת שיודעת, היא אשת סוד, היא יודעת לתאם... ויש, אני חושב שיש גם נהג שידע, כי הוא אסף אותי רגיל מכתובת סודית.
אוקיי.
Okay. ותוך כדי הנסיעה שמתי על עצמי פרטים, פרטי ליווש שהם יקשו, אי אפשר זהות.
מדהים.
ואז אתה מגיע למתחם שבו מצלמים, כבר כולך מכוסה ומחכה בטריילר הזה שעות.
אבל הבנות שלך יודעות, החברים שלך...
אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע. לא אשתי ולא הבנות ולא אף אחד לא יודע. המייל שלי היחידי שידע.
ובסוף...
הוא היה צריך לסגור את החוזה. וזהו.
ובסוף מזהים אותך רק לפי הכל, או שגם שואלים אותך כל מיני שאלות כאלה שחושפות?
יש כל מיני רמזים שהם נותנים, שהם מתאים, אבל אף אחד לא זיהה אותי. פשוט הגעתי לגמר והיה מין דירוג כזה שלפי איכות הביצועים שם נפלתי.
אז נפלת בשירה בכלל.
בגלל הפיץ.
כן, בסוף זה על הפרפורמנס, על השירה, אבל כאילו אם בחרת שיר מרגש יותר או פחות, או אם רקדת יפה בתוך המסכה הזאת.
רקדת יפה?
גדול.
רקדתי, האמת שרקדתי הכי רחוק ממה שאני יכול, כדי שיחשבו שזה מישהו שרוקד ככה.
כן, האמת היא שאני זוכר...
אני לא רוקד בדרך כלל שנשאר.
כן.
אז רקדתי בהגזמה, ועשיתי שואו שיחשבו שאני לא יודע מי אני.
אני זוכר שבאמת בשלב החשיפה, אז אני חושב שזה הצדי שאמר, שבאמת בזכות המסכה, או כל התחפושת הזאת, יצא ממך איזה משהו שאתה בדרך כלל...
כן. את רואה לפני שנתיים, וסטטיק עד עכשיו לא החזיר את הלסת שנשמתה לקומה.
לא, אבל רגע, האמת שטייכר שאל עכשיו שאלה רצינית לשם שינוי. האם זה שיש לך מסיכה בעצם אפשר לך באמת להוציא דברים שבדרך כלל לא?
כן, כן, ממש.
זה מעניין.
א', שרתי רפרטואר שבחיים לא הייתי מעז לעשות קאברים ל... אני יודע.
כן.
להקות בנים וריאנה וכל מיני דברים שנכון שאני אוהב, אבל...
כן.
זה לא מכובד.
עד כאן.
אבל גם לא, אבל גם אישיותית, כאילו, מבחינת חופש על הבמה וכאלה.
אני חושב שהקריירה שלי האמיתית היא לפני ואחרי הדבר הזה.
אולי אתה צריך מעכשיו לעטות מסכות תמיד.
אני היום על הבמה אחרת.
באמת? בזכות?
כן, כן.
מדהים.
בהזדמנות אנחנו נספר למאזינים איך התחפשנו פעם לתיירים מליכטנשטיין והסתובבנו כך בארץ, וזה הוציא מאיתנו הרבה דברים שלא היו יוצאים ככה.
גם מאיתנו. אסף, שאלה לסיום, תחפושת ילדות או איזה פורים זכור שאתה רוצה לשתף אותנו, איזה חוויית התחפשות חוץ מהזמר במסכה? לא חייב.
לא יודע... עכשיו אני דואג על מה יהיה עכשיו, מחרתיים יש תופעה, אני כאילו...
אמא שלך לא הייתה תופרת לך תחפושות?
בדים של תנסאי, כאילו...
בוריס בקר.
כן. טוב, אולי נציע לך איזה תחפושת אחר כך, אוף לשידור.
כן, לא, לא, אני תשמע, אני מבוגר, ב-70's הם מתחפשים או לקאובוי או לליצן, לא היה עוד אופציו.
או למרדכי.
אני הייתי או קאובוי או ליצן, שנה ככה, שנה ככה. קאובוי, לא קאובוי.
אסף עמדורסקי, תודה רבה, ופורים שמח.
תודה מתוקים, בהצלחה.
תודה לך.
וואי, זיהוי מהיר, ביי.
ביי, ביי. זקן יורד לי על ברכיים, לא זקן ארוך לי. לראשונה לי.
המאתיים.
אוקיי, יוסף יובל. אנחנו חותמים את החלק ב' של העיסוק שלנו במושא מסכה, ובעצם את תוכניות הפורים שלנו, הידועות לשמצה. תעשה לי סיכום קדימה.
טוב, אז דיברנו קצת על מסכות בספרות, על כך שהן עוזרות להנחיח טיפוסים שהן מחוץ לחוק, מאפשרות לכל מיני תשוקות סמויות להתממש, אפרופו הרעיון שלנו עכשיו עם אסף עמדורסקי, דיברנו על כך שהמסכה בלטינית זו פרסונה עם סאונד, היא בעצם מאפשרת את הפקת הקול, מגבירה את הקול, והקול הוא זה שמייצר את הדמות. דיברנו גם על הפה הפעור של המסכה, שהוא ניגוד מוחלט למסכת הקורונה, שמסתיר את הפה. דיברנו על מסכות בעולם החי, שלפעמים בעצם הן נובעות מתפיסה מוטעת שלנו. העיניים של האש, שמציירות על האש, אינן, בעצם אינן עיניים, אלא אולי מטעות את הטורף לנקר את האזור הזה בכלל. דיברנו על סוגים שונים של חקיינות, חקיינות שבה מין ארסי מתחפש למין לא ארסי, מין ארסי מתחפש למין ארסי, מין אחר שמתחכה בכלל לטורף שלו. ודיברנו גם קצת על הפיצ'רים החשובים בזיהוי פנים אנושיים. בעצם לא דיברנו על כך שבעצם אצלנו הפנים דבר סופר חשוב, השיחה שאנחנו רותים עלינו כל הזמן. דיברנו על השיער, עובי הגבות, גודל העיניים, צבע העיניים ועובי השפתיים כפיצ'רים החשובים ביותר. והמוטיב שחזר הכי הרבה לאורך כל שני הפרקים האלה, הוא איפה הן, האימהות ההן, שהיו תופרות לנו פעם, מוכרות פרחים.
סיימנו את פרק המסכות שלנו ואת תוכניות הפורים שלנו. תודה לכל המרואיינים והמרואיינות. נוגה שחר ורעות לויטה היו על ההפקה. דוברות אוניברסיטת תל אביב מספקת לנו סיוע רוחני ואחר. יוסי יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגישה, הגשה, עורך מוזיקלי אנוכי. שאלות, תגובות, מענות ודברי מתיקה ואוזני אמן ומסכות ואלכוהול וכל מה ששולחים לפורים. מה עוד יש שקשור לפורים?
מתנות לאביונים,
כמובן, שזה אנחנו. אתם מוזמנים לשלוח לתפסת מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, תא דואר 39040. אני חושב שאני אומר את זה בצחוק, אבל אם תשלחו, אנחנו נקריא את המכתב שלכם בשידור, אז אם הגעתם עד פה,
תקחו גלויה. אם תשלח, תשלחי.
מי שישלח, היה וישלח, יזכה לתהילת עולם, בפודקאסט.
כן.
תא דואר 39040, תל אביב 6997801. וכאמור, מכתבים מעוניינים במיוחד יוקראו בשידור. נתראה בפרק הבא, יהיו שלום ותודה על המסכות.
יהיו שלום ותודה על הפורים.
ביי ביי.